אוקיי, ערב טוב. אנחנו ממשיכים את הסדרה של השיעורים שלנו, מודעות יהודית, לפי ספר התניא. אנחנו כבר ממש התקדמנו, הגענו כבר לפרק השמיני, התשיעי היום. אנחנו נעשה קצת חזרה על מה שלמדנו עד עכשיו, ונוכל להמשיך ללימוד של היום. אז בעצם שהתחלנו, דיברנו שספר התניא, כבר בהתחלה שלו, ממש המשפט הראשון אומר אדמו"ר הזקן שזה ספר של בינונים. זה מאוד מפתיע, מה זה ספר של בינונים? אנחנו בינונים, זה מה שמצפים מאיתנו? אז כבר בהתחלה הגדרנו שאיך שהכרנו עד היום את המושגים של צדיק, רשע ובינוני, זה לא בדיוק כמו שזה מופיע בספר התניא. מה זאת אומרת? זה לא בדיוק. זאת אומרת שיש את ההסבר הפשוט, החיצוני, ויש את ההסבר הפנימי. אנחנו בכל דבר מחפשים את העומק, את הפנימיות. נגיד בנקודה מה שהסברנו, כי לא על זה אני רוצה להתעכב היום, הנקודה מה שהסברנו שצדיק זה מהות אחרת לגמרי מהבן אדם הרגיל. הצדיק, המאבקים שלו וחיי היומיום שלו, העולם הפנימי שלו זה עולם אחר לגמרי. הוא בשליטה מלאה על כל כוחות הנפש שלו. זאת אומרת, לא רק על המעשים ולא רק על הדיבורים ולא רק על המחשבות, לא רק על הרגשות ולא רק על התודעה. אפילו על הרצון והתענוג, הרמות של התת מודע, גם בזה הוא בשליטה מלאה. אצלנו הבינונים, עוד לא הגענו לדרגה הזאת, אנחנו בשאיפה לזה, והטופ שאליו כרגע אנחנו מכוונים, זה להיות בשליטה מלאה במעשים שלנו, בדיבורים שלנו ובמחשבות שלנו. ברגשות אנחנו גם רוצים לפעול שינוי, ואם לא נפעל שינוי ברגשות, אז לא נצליח להגיע לשליטה מלאה במחשבה, דיבור ומעשה, אבל הטופ שאליו אנחנו מכוונים זה שליטה מלאה במחשבה, דיבור ומעשה. זה נקרא בינוני. זאת אומרת, זה בן אדם, בינוני זה לא מלשון ממוצע כזה, הוא בין צדיק לרשע. הצדיק הוא בשליטה מלאה, והרשע הוא לא בשליטה. הבינוני, אף על פי שהוא לא עשה מהפך מוחלט בלב שלו, הוא בכל זאת מצליח לשלוט, זה נקרא בלבושים, במחשבה, בדיבור ובמעשה. ולכן הוא לא יעבור עבירה, הוא לא עבר ולא יעבור, כי הוא תמיד שולט בעצמו. ותמיד שבאה לו מחשבה לעבור עבירה, הוא יכול להתגבר עליה. זאת אומרת, הוא נמצא בכזאת תודעה, בכזה כוננות רוחנית, שתמיד הוא מוכן להתגבר על כל מה שינגד לו. ולכן הוא שולט עוד הפעם במחשבה, דיבור ומעשה. טוב, אחרי זה אמרנו שלא מספיק לדבר על זה, צריך להסביר איך עושים את זה. וכדי להסביר איך עושים את זה, אז אמרנו שקודם כל הבסיס הוא שיהיה לנו מפה מדויקת ככל האפשר של הנפש. ולכן הסברנו את הכלל היסודי הראשון, שזה לא נפש אחת, זה שתי נפשות. זה הנפש הבעמית, שזה מה שכולנו מכירים, שזה מה שמחיה אותנו, ועם זה אנחנו חיים, המחשבות, הדיבורים, האכילה, השינה, התאוות, כל הדברים הרגילים. ויש את הנפש האלוקית, שזה החלק אלוקה ממעל ממש, זה חלק מהבורא בכבודו ובעצמו שנמצא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. בהמשך מה שדיברנו, התחלנו לדבר לעומק על הנפש האלוקית, מה המהות שלה, מאיפה היא מגיעה, ממה היא מורכבת, מאיזה כוחות. דיברנו על 10 הספירות שנמצאים בנפש האלוקית, דיברנו על הלבושים שלה, מחשבה, דיבור ומעשה, דיברנו על איך בפועל היא מתאחדת עם אלוקות, שזה נעשה דווקא על ידי המעשים ודווקא על ידי המצוות, וכל זה כבר דיברנו. אחרי זה גם דיברנו בעריכות על הנפש הבהמית, אותו דבר, מה המהות שלה, מאיפה היא מגיעה, מה היא רוצה, מה השאיפות שלה בחיים, איפה הלבושים שלה באים לידי ביטוי, גם על זה דיברנו. המשכנו לדבר גם על כל תחום הביניים. אולי מפה נחזור ככה ממש מבפנים, ואחרי זה נתקדם הלאה. דיברנו שאפשר לחלק את העולם לשתי רשויות רוחניות. יש את רשות הקדושה, מה הפירוש של המילה קדושה? הפירוש ששם הקדוש ברוך הוא נמצא. שם ההשראה שלו. ויש את רשות הקליפה. מה הפירוש של המילה קליפה? קליפה כמו בפרי זה מסתיר על מה שבפנים. הקליפה מסתירה על אלוקות, מסתירה על הקדוש ברוך הוא. ועכשיו בן אדם יכול להיות אחד מהשתיים. או שהוא נמצא בקדושה, ושם זה השראתו של הקדוש ברוך הוא, והוא נמצא איתו ביחד, או שהוא נמצא בקליפה, וכרגע הוא בהלם, בהסתר, הוא כביכול מנותק מהקדוש ברוך הוא. לגבי האם אין אמצע, זה בדיוק מה שאמרנו, בעצם אין אמצע. זה לא מדויק, אני אומר אין אמצע בכוונה, אבל עוד מעט קצת נגדיר את זה יותר טוב. בשלב זה נגיד שאין אמצע, אחרי זה קצת נמצא אותו ביחד. אבל בוא נגדיר את זה קצת יותר טוב. מתי אני בקדושה ומתי אני בקליפה? אז פעם שעברה הגדרנו מאוד ברור, קדושה נמצאת איפה שאין ישות, איפה שאין אגו, ובנם לא חושב על עצמו, אלא חושב מה הבורא רוצה ממני, שם יש קדושה. ברגע שזה מקום של ישות, של אני, 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 שם הקדוש ברוך הוא כבר לא נמצא. כמו שאומר לנו בגמרא, אין אני והוא דרין בדירה אחת. איפה שיש אני, יש יצר הרע, שם אני לא נמצא. זאת אומרת, איפה שבאדם מרגיש את עצמו, את ההרגשה העצמית של אני רוצה ואני מרגיש, שם כבר אין קדושה. הקדושה נמצאת איפה שיש, זה נקרא בחסידות ביטול. ביטול הקדוש ברוך הוא. את שואלת שאלה מצוינת, איפה המקום לעצמך? אבל בואי נגיע לזה גם כן בעוד כמה דקות. לפני זה רק נסביר קצת על האמצע. כי בין הקדושה לקליפה החלוקה היא מאוד ברורה. או שאתה בקדושה או שאתה בקליפה. אבל בתוך הקליפה עצמה גם עשינו חלוקה. יש קליפה שהיא אסורה לגמרי, זה נקרא ג' קליפות הטמאות. יש קליפה שהיא חצי חצי, זה נקרא קליפת נוגה. מה הכוונה? אז פעמים הקודמות הסברנו, שהקליפות הטמאות לגמרי זה כל הדברים שהם אסורים לפי תורה. זאת אומרת, אם התורה אמרה לנו על חיה מסוימת שאסור לאכול אותה, משמע שהחיות הרוחנית של החיה הזאת מגיעה מהקליפות הטמאות. ולכן היא אסורה, אסור מלשון קשור. הניצוץ האלוקי שנמצא באותו חיה הוא קשור, ולא יעזור מה אני אעשה, איך אני אוכל אותו, איך אני אברך עליו, זה לא יצא משם הניצוץ האלוקי. הוא יישאר אסור וקשור בפנים. אם זה מקליפת נוגה, זה אומר שזה דבר שהוא מותר, מותר זה ההפך מקשור, כן? זה כמו קשר שהתירו אותו, וזה אומר שהניצוץ האלוקי שנמצא שם, יש לי אפשרות להוציא אותו, וזה בעצם כל החיות הקשרות, וכל המאכלים הקשרים, וכל הדברים שהם מותרים על פי תורה, זה קליפת נוגה. אבל קליפת נוגה, זה תלוי עכשיו הכוונה. איך אני משתמש בה? אם אני משתמש בה סתם לשם עצמי, בלי איזושהי תכלית גבוהה יותר של עבודת השם, סתם בשביל הכיף שלי, אז זה כמו קליפת מעל לגביי. זה הוריד אותי למטה לקליפות. לעומת זאת, אם אני משתמש בזה לקדושה, למשל, אם אני אוכל סעודת שבת, אז זה מצווה לאכול את הסעודה הזאת. אם אני אוכל מצה בפסח, מצה עצמה היא מצווה. אם אני אוכל גם באמצע שבוע, אבל אני אוכל כדי שיהיה לי כוח ללמוד ולהתפלל, אז במצב כזה הקליפת נוגה התעלתה לקדושה. זה מה שנקרא בקבלה לברר ניצוצות ולהעלות משהו לקדושה. כמו שהסברנו פעם קודמת, להעלות אותו לקדושה, הפירוש לגלות מה הסיבה שלשמה הוא נברא בעולם. בשביל מה הפרה הזאת נברא בעולם? כדי שאני אקדש אותה על ידי האכילה והתפלל איתה אחר כך. יש סיפור מעניין מאדמור הזקן, פעם הגיע אליו איזה סוחר ששכר בבשר, בשר ששחטו אותו, בשר כשר, והגיע עם פרה, שיש שאלה האם היא כשרה או לא. יש הרבה שאלות לפעמים בשחיטה, אם מצאו איזה פגם או משהו בריאה שלה או במקומות אחרים, יכול להיות שהפרה בעצם לא כשרה, ואז צריך למכור אותה במחיר הרבה יותר זול למישהו לא יהודי, כי יהודי כבר לא יקנה אותה. אז הוא הגיע עם השאלה לאדמור הזקן, וביקש שהוא יבדוק בספרים, אולי יש מישהו שמתיר את זה, ואז אפשר בכל זאת למכור אותה. אז אדמור הזקן התחיל לחפש ולחפש ולחפש ולחפש, ואותו סוחר רואה שזה עובר זמן. אחרי כמה שעות הוא אמר לאדמור הזקן, תשמע, אני אוותר על הכסף של הפרה, זה לא כזה בגדיל, חבל על הזמן שאתה מבזבז. אמר לו אדמור הזקן, אם היית רואה איך הפרה הזאת מתחננת אליי, שאני אעשה אותה כשרה, אז לא היית אומר ככה. זאת אומרת, הניצוץ האלוקי שבפרה רצה שיכשירו אותה. למה? כדי שיהודי אוכל אותה, ולידי זה היא תתעלה למדרגה גבוהה יותר. אז זה האמצע. האמצע זה קליפת נוגה, זה דברים שהם מותרים, והאם זה יעלה לקדושה או לא, זה תלוי בי. עכשיו, האגו של יהודי זה גם קליפת נוגה. הנפש הבהמית היא לא מקליפת מאה, היא גם כן מקליפת נוגה. ולכן יש לה אפשרות להעלות דברים לקדושה. אז זאת אומרת, גם האגו שלי, זה לא האגו עצמו אסור, זה שאלה איך אני משתמש בו. אם זה באופן גס כזה שהכל בשבילי והכל סביבי, אז באמת זה יורד למטה לקליפות. אבל אם אני משתמש באגו לקדושה, ואני משתמש באני הזה כדי לעשות דברים של קדושה, אז פה זה כבר כן עולה לקדושה. ואם ניקח בעצם על זה נלביש את כל תחום הביניים של החיים שלנו. זאת אומרת, אם לא היינו לומדים את הפרק הזה בתניה, אז היה אפשר לחשוב ככה. מה הפירוש או שאני בקדושה או שאני בקליפה? כשאני בבית כנסת עם תלית על הראש וספר תורה ביד אני בקדושה. כשאני מחוץ לבית כנסת זה כבר קליפות. לא, בא בעל התניא ואומר, מה פתאום? כשאתה בכנסת ודאי זה קדושה. אבל כשאתה בחוץ זה גם יכול להיות קדושה. אם אתה יוצא לטייל בטבע ואתה אומר, מה רבו מעשיך השם, אז זה גם כן אתה בקדושה, כי אתה משתמש בעולם בקליפת נוגה לדברים של קדושה. אם אתה אוכל, כמובן עם הברכה לפני ואחרי, ובשביל שיהיה לך כוחות ללמוד תורה ולקיים מצוות, אז ודאי שזה קדושה. ואם אתה משחק עם הילדים שלך כדי לחנך אותם, שיהיו ילדים בריאים בנפשם, וגם כן ילכו בדרך של תורה ומצוות, אז זה גם כן בקדושה. בקליפת נוגה זה הולך בעיקר לפי הכוונה שלך. אם התכוונת את הכוונה הנכונה, אז יהיה בקדושה. ואם התכוונת סתם לעצמך, אז יהיה בקליפה. בזה עצמו יש דרגות. זאת אומרת, יש אחד כזה שעצם זה שהוא מתכוון אחרי זה ללמוד תורה, זה כבר הפך את האכילה שלו לקדושה. אבל מסופר שפעם הבעל שם טוב, הוא לקח את התלמידים שלו בשבת, הוא רצה להראות להם מחסה מיוחד. אז מסופר שכל פעם שהוא רצה להראות להם ככה קצת העולמות העליונים, אז היו מחזיקים כל התלמידים ככה ידיים אחד על השני, יחד עם הבעל שם טוב, ואז זה מעלה אותם לעולם גבוה יותר. אז פעם אחת הוא לקח אותם לראות מישהו, והם בהתחלה ראו חסיד, עם שטריימל, שטריימל זה הכובעים הגדולים האלה, יושב ואוכל את הבשר של השבת, וכל ביס הוא אומר, לכבוד השבת, לכבוד השבת. ואז החזיק לכולם את הידיים, והם הסתכלו לאותו חסיד עוד הפעם, ואז הם ראו פתאום שהפנים שלו נראים כמו פנים של שור, עם הכובע של החסידים, והשור הזה יושב ואוכל מהבשר של הפרה. והוא בעצם מה שהוא רצה להראות להם, שנכון שהוא אומר על כל ביס לכבוד שבת, אבל באמת מה אכפת לו? האכילה, ההנאה של האכילה. וכיוון שהוא נהנה מהאכילה באותו רגע, וזה המטרה שלו, אז במקום שהבהמה תהפוך להיות בן אדם, הבן אדם הפך להיות בהמה. ואנחנו כמובן לא רוצים להפוך להיות בהמות, ורוצים את הבהמות להפוך לבני אדם, ולכן מאוד חשוב לנו לא רק האכילה שתהיה בקדושה, הכוונה לשם שמיים, בכל דבר שעושים בחיים, ביחסים שלנו עם בני הזוג, ביחסים עם הילדים, ביחסים בעבודה, אפילו בהליכה ברחוב. אם ההליכה היא לשם שמיים, אז כשאני הולך, אני גם חושב דברי תורה. אולי אני גם אגיד שלום ליהודי אחר שאני רואה, כן, נווה מקדים שלום לכל האדם, נחייך לכל אחד. זאת אומרת, כל תנועה שלי בחיים, אני רוצה שהיא תהיה בקדושה. המסר כאן הוא מאוד עמוק, כי אנחנו לא באנו להגיד איזה דיכאון בכל מקום צריך קדושה, אז מתי אני קצת ייהנה לעצמי מהחיים שלי? באנו להגיד בדיוק הפוך, איזה שמחה גדולה, קדוש ברוך הוא איתך בכל מקום. לכל מקום שתלך הוא נמצא שם, והבחירה שלך, תחליט להיות איתו, זה מאוד קל. תעשה את הדברים לשם שמיים ואתה איתו. זאת אומרת, זה אומר שאם עד עכשיו חשבתי שאת הקדוש ברוך הוא מוצאים רק בבית כנסת, או רק בתפילה, או רק בתורה, עכשיו בא בעל שם טוב ובא אדמו"ר הזקן ומסביר את זה ומחדש, הוא נמצא בכל מקום. אתה בכל מקום יכול למצוא אותו. כמובן בדברים המותרים ולא בדברים האסורים. מה שאסור, אסור, כן? מה שמותר, השאלה איך אתה משתמש בזה. יפה. פעם שעברה גם דיברנו, מה קורה אם באמת בטעות השתמשתי בדבר שהוא מותר, אבל לא לשם שמיים. באמת אכלתי, לא נעים להגיד, כמו בהמה, סתם בשביל הזללנות, בלי שום כוונה ללמוד תורה אחר כך, הפוך, מרוב שאכלתי, לא אכלתי לזוז, נרדמתי. אז מה קורה עם האוכל הזה? מה קורה יותר נכון עם האנרגיה של האוכל הזה? אז אמרנו, כיוון שזה לא יהיה בקדושה, וזה במקור של זה קליפת נוגה, זה לא דבר קדוש, זה לא תורה, אז זה מוריד אותי למטה. אוקיי, אבל מה עכשיו? אז אומר אדמור הזקן מאוד פשוט, תעשה תשובה, ותשובה כאן המשמעות, תתחרט על זה שעשית את זה, ותקבל החלטה שזה לא יקרה עוד הפעם, ומעכשיו אתה כן תאכל באופן של קדושה, אז אוטומטית זה עולה חזרה למעלה. אין לך בעיה. איפה מתחילה הבעיה? הבעיה היא שאתה אוכל משהו, לא רק שאתה אוכל אותו לא בקדושה, דבר שהוא אסור לך תחילה. נאכלת בשר לא כשר, שלא נשחט כראוי, או אולי אפילו ירקות, שלא אוסרו כראוי, לא עשו להם מעשרות בחנות, או פירות שהם אורלה, הכוונה עץ, בשלוש שנים הראשונות שלו אסור עדיין לאכול ממנו, זה נקרא אורלה. או הרבה דברים, בשר וחלב, כל דבר שהוא לא כשר, זה אומר שהחיות שלו זה לא קליפת נוגה, זה הקליפות הטמאות. אז אם אכלתי דבר כזה, מה קורה? אומר אדמור הזקן, דבר מדהים. בוא נגיד שלא התכוונת לאכול דבר כזה. בן אדם היה עכשיו בתל אביב, והוא נהיה רעב באמצע היום, והוא עבר וחיפש איפה יש מסעדה כשרה. הוא לא סתם מצא משהו להסביע את התאבון שלו, חיפש מסעדה כשרה. והוא מצא מסעדה כשרה, ולא סתם כשרה, כשרה מה שנקרא למאדרין. והוא הזמין שם חתיכת בשר, והוא בירך על הבשר הזה לפני שהוא אכל, והוא אכל אותו מתוך כוונה שיהיה לו כוח ללכת וללמוד תורה, והוא בירך עליו גם אחרי זה, והוא הלך ולמד תורה אחרי זה בכוח האכילה הזאת. אבל אחרי זה הוא גילה שהייתה טעות בחנות, ואותו בשר שהגישו לו היה בשר לא כשר. היה טרף, היה, לא יודע, היה בשר לא כשר. אז מה קורה במצב הזה? הוא מבחינתו היה בטוח שזה דבר כשר. הוא מבחינתו אכל את זה לשם שמיים. הוא בירך עליו לפני ובירך עליו אחרי. הוא עשה הכל פיקס, הוא לא ידע שזה לא כשר. הוא אפילו למד תורה אחרי זה בכוח האכילה הזאת. רק אחרי זה הוא גילה שזה לא כשר. מה קורה במצב כזה? אומר אדמור הזקן, כאן זה לא משנה אם הוא ידע או לא ידע. כיוון שהאנרגיה של הדבר היא אנרגיה של איסור, של קליפת טמאה, לא משנה מה תעשה, אתה לא יכול לתקן את המאכל הזה. אתה לא יכול להרים אותו לקדושה. אם ניתן לזה דוגמה, זה כמו שבאדם יגיד שהגישו לו אוכל עם רעל, והוא לא ידע שיש שם רעל. אז בגלל זה הרעל לא יזיק לבריאות שלו? זה לא קשור. בעצם כאן אנחנו רואים את ההבדל בגישה לכל התורה ומצוות בין החסידות לבין לפעמים שאר העולם. הרבה פעמים חושבים שמה זה המצוות? זה רשימת מטלות שיש בשביל לשמור את המסורת, בשביל שנשאר עם אחד ולא נתפזר, אז צריך שכולנו נניח תפילין כל יום, וצריך שכולנו ננוח פעם בשבוע, ביום השבת, וככה נשמור את העם היהודי. אבל החסידות מסבירה שלא לזה התורה מתכוונת. התורה רוצה להגיד שכל מצווה שעושים זה פעולה רוחנית בעולם. וכשאני מניח תפילין, זה נקרא המשכת אור. אני ממשיך אור אלוקי לתוך העולם. לתוך התפילין, לתוך היד שלי, לתוך האוכל שאכלתי, לתוך האנרגיה שהשתמשתי בה. אני פועל שינוי ממשי בעולם. ואם לא הנחתי, אז החסרתי את האור הזה. אם שמרתי שבת, לא, למשל, לא הדלקתי אש, אז שמרתי על השבת. אם הדלקתי, אז פעלתי איזשהו פגם בנפש שלי, בנשמה שלי, בשבת. וזה דבר אמיתי, זה לא רק איזושהי מסורת או טקס, זה דבר אמיתי שבאמת פועל. אותו דבר לגבי כשרות. אוכל כשר זה אומר שיש בו אנרגיה של קדושה. אם אכלתי אותו בצורה הנכונה, עליתי במדרגה של קדושה. אוכל לא כשר זה אומר שיש בו אנרגיה לא של קדושה. ואם אכלתי אותו בין אם ידעתי או לא ידעתי, זה לא משנה. בהמשך הוא מסביר שאף על פי כן יש פתרון גם לזה. זאת אומרת, גם אם עשית עבירה כל כך חמורה שהשתמשת בדבר של איסור ונכנסה בך האנרגיה הלא טובה הזאת, גם כאן אפשר לפתור את זה, אבל לא על ידי תשובה רגילה שאתה רק מתחרט ומחליט לא לעשות את זה עוד הפעם, אלא הוא קורא לזה תשובה עילאה, תשובה עליונה, תשובה בדרגה הרבה יותר גבוהה. מה ההבדל? שאתה לא סתם מתחרט כזאת חרטה שמחר אתה כבר תשכח את זה. אתה מתחרט מעומק הלב, אתה נכנס לכזה מקום נפשי שאתה מבין כמה זה היה חמור, ואתה כל כך מצטער על זה שזה הדבר הכי חשוב לך בחיים, ומתוך זה אתה בא לך דחף של אהבה להתקרב לבורא הרבה יותר מקודם. והמעבר הזה זה נקרא תשובה מאהבה, וזה יכול לתקן אפילו דברי איסור שנכנסו אליך. ועל זה נאמר, זדונות נעשו לו כזכויות. אתה יכול לקחת את הזדונות שלך, את הדברים שעשית בכוונה, עבירות שעשית בכוונה, על ידי תשובה אמיתית מעומק הלב, אתה הופך את זה לקדושה. אז עד כאן סיכמנו את מה שלמדנו עד עכשיו. היום נתקדם למה שאנחנו רוצים ללמוד היום. זאת אומרת, הסברנו שיש נפש בעמית ויש נפש אלוקית. דיברנו על המהות שלהם, על הכוחות שלהם, על הלבושים שלהם, מה כל אחת רוצה. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שהיחסי כוחות כרגע, ברגע זה ממש, בתוכי, בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית, זה ההגדרה שתקבע אם אני צדיק, רשע או בינוני. בזה עצמו יש דרגות יותר פרטיות. בצדיק יש שתי דרגות, צדיק וטוב לו וצדיק ורע לו. ברשע גם יש שתי דרגות, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. אנחנו עוד מעט נגיע לזה. לפני זה בואו נעשה סיכום אחרון, מה כל אחת מהנפשות רוצה. יש פרק שלם בתניה שאדמור הזקן מסביר מה כל אחת מהנפשות רוצה. הוא אומר שכל אחת מהנפשות זה כמו שני מלכים שנלחמים על עיר אחת. זאת אומרת שיש בחירות לראש העיר, כן? אז מה כל אחד רוצה? כל אחד רוצה להיות ראש העיר הבלעדי על העיר. אף אחד לא מוכן שמ-8 עד 2 בצהריים אני ראש העיר, ומ-2 עד 8 בערב השני יהיה ראש העיר. כל אחד רוצה שליטה מלאה, שמה שאני אומר זה מה שיעשו. ככה הנפש האלוקית והנפש הבאמית, כל אחת רוצה שליטה מלאה על העיר. מה זאת אומרת? כל אחת רוצה שהאיברים והחושים והכוחות, הספירות, הלבושים יעשו רק מה שהיא אומרת, לא מה שהשנייה אומרת. זאת אומרת, הנפש האלוקית רוצה שכוחות השכל שלנו יעסקו רק בתורה ובגדולת הבורא, וכתוצאה מזה שאני אהיה מונח ואני אעסוק בגדולה של הבורא, אז היא עורר את הלב שלי להימשך אל הבורא ולהידחות מכל מה שמנגד לבורא. זאת אומרת, גם בלב אני ארגיש אהבה חזקה לקדוש ברוך הוא, וכתוצאה מזה שאני מרגיש את זה בלב, זה ישתלט גם על הנפש הבהמית, וגם הנפש הבהמית עכשיו תרצה רק להתקרב לבורא, וכתוצאה מזה כל המחשבות שלי וכל הדיבורים שלי וכל המעשים שלי, הכל יהיה סביב הקדושה. בין אם זה תורה ומצוות באופן ישיר, או בין כמו שאמרנו שזה לשם שמיים, דברים שאני עושה לשם שמיים. זה המטרה הבלעדית של הנפש האלוקית. אגב, לפני זה רק נקדים שאם אנחנו רוצים לסיים את הציור של המפה בנפש, אז צריך לומר דבר כזה. איפה הנפש האלוקית נמצאת בגוף? כמובן שהיא נמצאת בהכל, אבל איפה בעיקר היא נמצאת? במוח. איפה הנפש הבהמית נמצאת? היא גם נמצאת בכל הגוף, אבל איפה בעיקר? בלב. כל הכבוד שאת מכירה. זאת אומרת, גם הנפש האלוקית מגיעה ללב, הרי הצד הימני של הלב זה יצר הטוב, זה הנפש האלוקית. אבל איפה העיקר שלה? במוח, ומשם היא משפיעה על כל הגוף. גם הנפש הבהמית מגיעה למוח, אבל איפה העיקר שלה? ובצד שמאל של הלב, כן? זה בלב. ולכן, זה דבר מאוד מעניין, לומדים מזה. וזה גם כן, מגיעים למסקנה שהיא קצת חדשנית, ולא תמיד היא מתקבלת, צריך ככה לאכול אותה. שבעצם איפה נמצא האגו של הבן אדם? ברגש. ואיפה נמצא האובייקטיביות שלו? דווקא בשכל, עוד לפני המחשבות, בתודעה. ולכן שאומרים שרוצים שהנפש האלוקית תגבר על הנפש הבהמית, במידה מסוימת זה כמו להגיד שרוצים שהשכל יגבר על הלב. עכשיו פה מאוד מאוד חשוב להדגיש, לא הכוונה שיהיה כזה לב יבש. לא, מה פתאום? כל הזמן למדנו. אדמור הזקן מצטט את התהילים כל הזמן. לב בוער, קלטה נפשי לאלוקים, צמה נפשי לאלוקים, צמה לך נפשי. הוא משתמש בביטויים מאוד רגשניים, נפש שוקקה ותשוקה ונפש בוערה, שהלב יהיה בוער באש להבה. הרמב״ם משווה את זה כמו גבר שאוהב אישה שהוא כל היום לא יכול להפסיק לחשוב עליה. ככה הלב צריך להיות בוער כל הזמן, כמה אני רק חושב על הקדוש ברוך הוא וכמה אני רק רוצה להתקרב אליו. אבל מה מנווט את הלב? אם הלב הוא בעל הבית, זה נפש הבהמית, ואם המוח הוא זה שמנווט, זה נפש אלוקית. ולכן הסדר צריך להיות כזה, שהנפש האלוקית אני יזין אותה, אני אכיל אותה בלימוד תורה, ובפרט בלימוד חסידות, פנימיות התורה, שמדברת על גדולת השם, ומרוב המחשבה על כמה הקדוש ברוך הוא אינסוף, זה יעורר את הלב, כי אם הקדוש ברוך הוא אינסוף, אז הוא האמת, וכל השאר זה, אני לא רוצה להגיד אשליה, כי זה לא מדויק, אבל זה כמו איזה אשליה, זה תפל. אז ממילא מי רוצה את התפל? אני רוצה רק את הדבר האמיתי, אבל לא סתם רוצה, אני מוכן לוותר על הכל בשביל זה. והלב בוער, בוער מרוב התלהבות, וכתוצאה מזה שהצד הימני בוער מרוב התלהבות, זה כבר נהיה גדוש ומלא עד שזה נשפח לצד השמאלי, ושזה מגיע לצד השמאלי זה מגרש משם את הנפש הבאמית, כי מעט אור דוחה הרבה מהחושך, אז האור של אהבת השם, של העירה, של ההתלהבות, דוחה את החושך של הנפש הבאמית שמתעניינת רק בעולם ובגשמיות, בחומריות, הנפש הבהמית נדחתה, ואז ממילא אפשר כבר לעבור לשלב הבא, שהלב מפעיל את המחשבות. אז אם הלב מלא באהבת השם, אז מה המחשבות? איך אני יכול עוד יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא? מה אני יכול לעשות ברגע הבא שעוד יותר ידביק אותי אליו, שעוד יותר יקרב אותי אליו? ואם זה ככה, המחשבות שלי מלאות כל היום רק בדבר הזה, אז ממילא זה גם מתפשט לדיבורים, שאני אדבר דברי תורה ודברים של מצווה, ואני אחפש. עד רבה, אם זה ממש בוער בי, אני לא מסתפק בעצמי. אני גם הולך לכל החברים שלי ולכל השכנים שלי, ולכל מי שאני מכיר, להגיד לו, תשמע, יש אמת, בוא נלך על זה. למה לחיות את התפל, שאפשר לחיות את העיקר, את הדבר האמיתי? אני לא מסתפק בלשמור את זה לעצמי. כמה שזה יותר בוער בי, ככה זה גם יותר יוצא החוצה. ואחרי שזה מילא את הדיבורים שלי, עכשיו זה ימלא גם את המעשים שלי. גם המעשים שלי, הכל יהיה המעשים של התורה והמצוות. וכמו שאמרנו קודם, לא רק תורה ומצוות, גם כל הדברים המותרים שאני עושה לשם שמיים. אחרי שהבנו כל כך יפה מה הנפש האלוקית רוצה, אדמור הזקן מסביר לנו בשלוש מילים מה הנפש הבאמית רוצה. זה מאוד מעניין. פרק שלם מסביר מה הנפש האלוקית רוצה, ושלוש מילים בסוף הפרק הוא מסביר מה הבאמית רוצה. כן. שאלה מצוינת. דיברנו על זה, אבל נחזור על זה. מה המטרה של הנפש האלוקית מול הבהמית? לחסל אותה או לזכך אותה? אז באמת בפירוש התשובה היא התשובה השנייה, לזכך אותה. למה? כי הנפש הבהמית יש לה הרבה כוח, אנחנו רוצים להשתמש בכוח הזה. כמו בן אדם שחורש עם שור, בלי השור הוא לא יכול לחרוש. אותו דבר, הבהמית יכולה לקחת אותנו למקומות הרבה יותר גבוהים והרבה יותר גדולים, ולכן אנחנו רוצים לזכך אותה ולהשתמש בה, והאמת היא שזה גם התכלית של הבריאה. שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם הגשמי, לא בשביל שנתנתק מהגשמיות. בשלב הראשון נתנתקים כדי להתעלות מעל. בשלב הבא יורדים למטה כדי להרים את הגשמיות ביחד איתנו, ובדיוק כמו שאמרת, לקדש את החול. ולכן רוצים את הנפש הבהמית גם כן שתצטרף לקדושה. וזה מה שהחכמים מסבירים, שכשקוראים קריאת שמע פעמיים ביום, אז אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אז הגמרא, על כל מילה בתורה, היא שואלת שאלה ועונה תשובה. כי אם התורה היא תורת השם, והיא תורת אמת, והיא תורה אלוקית, אז אין איזה מקום שהקדוש ברוך הוא ככה נפלט לו איזה אות מיותרת. הכל שם מדויק על הפינצטה, כן? לפרטים הכי קטנים. אז ישר נשאל את השאלה, מה זה בכל לבבך? היה צריך להיות כתוב, בכל לבך. למה מופיע המילה לב עם שני ביתים, פעמיים מאוד בית? אז חכמנו, זיכרונם לברכה, מסבירים לנו שזה בא להגיד על שני צידי הלב. גם יצר הטוב צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אבל לא מספיק שיצר הטוב יאהב אותו, גם יצר הרע צריך לאהוב אותו. זאת אומרת, המטרה היא לא רק לזרוק את יצר הרע, המטרה היא שהוא בעצמו יתאהב בקדוש ברוך הוא. שגם הצד הבהמי שבנו, גם הוא יבין שהקדוש ברוך הוא זה העיקר. אגב, באמת, אם כבר העלית את זה, אז אני שואל את השאלה, איך עושים את זה? אם הנפש הבהמית היא בהמה במהות שלה, איך מדברים בהמה? השאלה באמת האם במהות שלה היא בהמה או לא, אבל רק רגע. אם היא בהמה במהות שלה, אז איך אני יכול להסביר לפרה שצריך לאהוב פרות אחרות, ולדאוג גם לשכנות שלה ולא רק לעצמה. איך אני יכול להסביר לפרה שהיא צריכה לאהוב את הקדוש ברוך הוא? אין לי מי לדבר בכלל. אלא מה? אנחנו נגיד ככה. במהות שלה, נפש הבאמית, זה נקרא כוח המתאווה. במהות שלה היא כוח מאוד חזק, שמתאווה לכל מיני דברים שמסביבו, יש לו תאווה מאוד גדולה, והוא הולך אחרי התאוות שלה. מה בכל זאת הסיכוי שלנו לפעול איזשהו מהפך בנפש הבאמית? אז זה מוסבר בהרבה מקומות בחסידות וגם בתניה, שהנפש הבאמית גם כן יש לה שכל, והיא גם כן מבינה. ואם אנחנו נצליח להסביר לה בצורה הגיונית למה הטוב האמיתי זה הקדוש ברוך הוא, אז במקום לרדוף אחרי התאוות, שעד היום היא חשבה שזה הטוב האמיתי, היא תתחיל לרדוף אחרי הקדושה. זאת אומרת, הגשר בין הנפש האלוקית לנפש הבאמית, זה השכל. ולכן חסידות כל כך משקיעה אלפי מאמרים ואלפי ספרים להסביר באופן שכלי ענייני אמונה. תכף נגיע לזה. תכף נגיע לזה. לפני זה רק נסביר עוד הפעם מה שאמרנו, רוצה לחזור על זה, שהגשר בין הנפש האלוקית לנפש הבאמית זה השכל. נצליח להסביר לה בהיגיון שאין עוד מלבדו, ושהקדוש ברוך הוא האמת, אז היא תלך איתנו. עכשיו, כדי לענות על השאלה שלך, לא סיימנו את הפרק. אמרנו שאחרי שפרק שלם אדמו"ר הזקן מסביר מה הנפש האלוקית רוצה, בשלוש מילים הוא מסביר לנו מה הנפש הבאמית רוצה. ואיך הוא אומר את זה? נפש הבאמית רוצה ההפך. זהו, לא צריך להסביר. למה? אנחנו כולנו יודעים בדיוק, מכירים את זה ביום יום. הנפש האלוקית היה צריך להסביר לי שהיא רוצה שהשכל יהיה גדוש בגדולת השם, וזה יעבור ללב, ויעבור לצד השמאלי שבלב, ויעבור למחשבה, לדיבור, למעשה. אני לא כל כך מכיר את זה מהיום יום שלי, כי זה מה אני מרגיש רוב הזמן? את הבאמית. מה הבאמית רוצה אני מרגיש כל הזמן? היא רוצה תאוות, היא רוצה את העולם, היא רוצה חומריות, היא רוצה אגו, היא רוצה ישות, היא רוצה הנאות. אני יודע טוב מאוד מה היא רוצה. לא צריך לפרט לי את זה. לכן מספיק להגיד שהיא רוצה ההפך. אבל ישר אחרי זה מוסיף אדמור הזקן עוד משפט. מה שהיא רוצה ההפך, אבל האמת היא שהיא רוצה שהבן אדם ינצח אותה. כשהיא באה ואומרת לי, אין לך כוח ללמוד תורה, עזוב אותך עכשיו מלימוד תורה, לך תאכל משהו, האמת שהיא רוצה שאני אגיד לה, אני לא מקשיב לך, אני הולך ללמוד תורה. זאת אומרת, אני מתייחס למה ששאלת קודם. הנפש הבאמית בשורש שלה, גם היא מגיעה מהקדוש ברוך הוא. גם היא רוצה שאתה תנצח אותה. אלא מה, היא מלובשת בכזה לבוש, שהיא מתנהגת כאילו שהיא לא רוצה. אבל בפנימיות שלה, בטח שהיא רוצה שתנצח אותה. היא רוצה להפסיד בקרב. מה זאת אומרת? אני אתן לזה, ניתן לזה דוגמה. הזוהר מביא משל שמלך רצה לרומם את הבן שלו, להביא אותו למדרגה גבוהה יותר, אז הוא שלח מישהי שתפתה אותו. עכשיו, מה המלך רצה? שהבן יתפתה או שהוא יעמוד בפיתוי? המלך רצה כמובן שהבן יעמוד בפיתוי, הוא אוהב את הבן, וכל הסיבה שהוא שלח את אותה אחת לפתות אותו, זה בשביל שבזכות זה שהוא יעמוד בפיתוי, עכשיו הוא יעלה לדרגה הרבה יותר גבוהה. עכשיו, מה היא רוצה, אותה אחת ששלחו אותה לפתות? אז זה תלוי. אם היא נשלחה על ידי המלך, היא יודעת מה המלך רוצה. זאת אומרת, גם היא כשהיא באה לבן לפתות אותו, היא אומרת בלב שלה, הלוואי שהוא לא יסכים לי. למה? כי אני רוצה בטובת המלך, והמלך רוצה שהוא יצליח, אז אני גם רוצה שהוא יצליח. אלא מה הבעיה? שאותה אחת שהמלך שלח, היא לא הלכה בעצמה. היא ביקשה ממישהי אחרת ללכת. וגם היא ביקשה ממישהי אחרת. וגם היא ביקשה ממישהי אחרת. והאיש שבקצה של הרשימה שבאה לפתות את הבן, היא כבר לא יודעת שמי ששלח אותה זה המלך. היא חושבת שהיא באמת צריכה לפתות את הבן, והיא עושה את כל המאמצים לפתות. ואפילו שמחה כשהוא מתפתה. כי היא לא ידעה שהיא נשלחה על ידי המלך. רק בשורש שלה, במקור, אותה הראשונה שנשלחה היא כן יודעת. אותו דבר נגיד על הנפש הבאמית. כמו שהיא כרגע בגוף שלי, היא לא יודעת שהיא בידי. היא נגדי והיא בכל הכוח נגדי. אבל בשורש שלה, כשהיא נשלחה פעם ראשונה על ידי הקדוש ברוך הוא, בוודאי שהיא ידעה שהיא בידי. רק זה עבר כל כך הרבה כיסויים והעלמות והסתרים, ש... כרגע, כמו שזה נמצא אצלי בנפש, היא לא יודעת שהיא בעדי, אלא היא מרגישה נגדי. תשאלי. זה תלוי באיזה דרגה. זאת אומרת, אם זה בשורש שלה, או כמו שהיא פה למטה. גם בזה, אני אומר שתי דרגות, אבל יש בזה... הרבה הרבה דרגות של כל המדרגות שהיא עברה בדרך. כמו שהיא פה בעולם, היא נגדי. כמו שהיא שם למעלה, באמת היא בעדי. מה עולה בדיוק לבית משפט של מעלה, אני לא יודע. עוד לא הייתי שם, ברוך השם. אז אני לא יודע בדיוק להגיד. אבל באופן עקרוני, ניקח את זה למקום יותר קיצוני אפילו. גם החיזבאללה, כשהם זורקים עלינו קטיושות, אז הם בעדנו או נגדנו? זאת אומרת, גם זה מלמעלה. גם הם שליחים של הקדוש ברוך הוא. אדרבה, אפילו עוד יותר מאחרים. גם הם נשלחו כדי לעורר בנו כוחות פנימיים, לעורר בנו מסירות נפש, לעורר בנו אחדות, שתמיד זה מעורר בנו. אבל אם תשאל אותם, אתם בעדנו או נגדנו? ודאי שהם יגידו לך נגדנו. הם לא מרגישים את זה שבשורש הם בעדנו. וככה גם הנפש הבהמית ביום יום שלי, לא אני ולא היא מרגישים שהיא בעדי. אני מרגיש שהיא נגדי. אבל תדע לך שבעומק, בסופו של דבר, כן, רק אל תתבלבל, תדע שזה בעומק. זאת אומרת, שאתה בא לעשות איתה הסכם שלום, אל תחתום איתה הסכם שלום כמו שהיא פה למטה. היא רק תרמה אותך. הסכם שלום תחתום עם השורש שלה, לא כמו שהיא פה בעולם הזה. וזה בעצם ההסבר מה האלוקית רוצה ומה הבאמית רוצה. האלוקית רוצה כל אחת רוצה להשתלט על כל הגוף. האלוקית שהיא בעיקר בשכל, רוצה להשליט את המודעות על הלב, ואז כל המידות, השמחה, האהבה, הכל מגיע מההבנה השכלית, וכמובן שהמידות האלה הן לא מידות יבשות, הן מידות מלאות חיות, והחיות הזאת מתלבשת במחשבה, דיבור ומעשה של התורה והמצוות, והנפש הבאמית רוצה בדיוק הפוך. אבל גם היא בשורש שלה, בעצם היא רוצה להיות בעדנו. שאלת קודם שאלה שלא עניתי עליה? לא. אז נספר איזה סיפור קצר שממחיש את זה, ואז נתקדם הלאה. סיפור אומר ככה, היה פעם יהודי מבלגיה שהתחיל להתקרב לתורה ומצוות. הוא הכיר את הבית חב"ד שם, הוא התחיל לבוא, להניח תפילין, לשמור שבת, ממש התקדם לאט לאט בצעדים של חזרה בתשובה. רק מה הייתה בעיה אחת? הבת זוג שלו לא הייתה יהודיה, והוא לא התכוון לוותר עליה. טוב, זה שקירב אותו שליח בבית חב"ד, הוא לא ידע כל כך איך לדבר איתו על זה, כן? אי אפשר ישר להגיד הכל, זה שלבים. ויום אחד הוא סיפר לאותו יהודי שהוא טס לרבי. באותם זמנים שהיו מגיעים לרבי, הרבי מלובביץ' היה עומד ומחלק דולרים לצדקה. וכך היו עוברים אלפי אנשים מולו, וזו הייתה הזדמנות להיפגש איתו לכמה שניות, ולפעמים אפילו לקבל ברכה או להחליף כמה מילים. אז אותו יהודי שהוא שמע את זה אמר, אני גם רוצה לבוא, ואתה תראה שאני אבקש ברכה מהרבי, ואני אשכנע אותו שאני צריך להתחתן עם האישה הזאת, אפילו שהיא לא יהודיה. אז אמר, יופי, אולי זה יפתור את הבעיה, כבר הרבי כבר ימצא מה לענות לו. באמת הגיעו מול הרבי, והוא כבר תכנן מה הוא יגיד, ובאמת שהוא עבר מול הרבי, אז ישר הוא ככה אמר שהוא רוצה ברכה להתחתן עם אותה אישה לא יהודיה. אז הרבי ענה לו, אמר לו, אני מקנה בך. הוא שמע את התשובה הזאת, הוא לא ידע, לזה הוא לא ציפה, הוא כבר חשב, הוא ישכנע אותו, העם היהודי, המסורת, מה זה אני מקנה בך, הוא לא הבין. אז הוא אמר לו, תראה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה כמו לטפס על סולם. וכל ניסיון שיש לנו בחיים, זה עוד שלב בסולם. כמה שהניסיון גדול יותר, זה אומר שטיפסת שלב גבוה יותר. אז רבי אמר לו, לך יש ניסיון כזה גדול כרגע, שאם תצליח להתגבר עליו, אז תגיע מאוד קרוב לקדוש ברוך הוא. אז אני מקנה בך על הזכות שיש לך להתגבר על ניסיון. כששמע את זה, הוא ברגע אחד הבין. זאת אומרת, הרבי אמר לו, תשמע, היא בכלל לא קיימת. כל המציאות כמו שאתה רואה אותה, זה לא מה שחשבת. זה הכל ניסיון, זה הכל תפאורה שהקדוש ברוך הוא עושה לך פה, פשוט בשביל לבחון אותך ולנסות אותך, לראות באיזה דרך אתה בוחר. ותדע לך שאפילו היא לא רוצה שתגיד לה כן. אפילו היא רוצה שתגיד לה לא. כן, גם הנפש הבאמית וגם העולם רוצה בעצם שנתגבר עליו. למה זה חשוב לדעת את זה? כי כשבן אדם מבין את זה, אז פתאום מה שנראה לו כל כך ממשי ובלתי ניתן להתגבר עליו, פתאום זה מאבד את כל המציאות שלו וכל האחיזה נעלמת בזה. כי זה בעצם, זה לא קיים, זה רק קיים כדי לנסות אותי, זה לא קיום אמיתי. זה קיום שהוא לא אמיתי בכלל. אז זה נותן לי כוחות להתמודד ולהתגבר על כל הניסיונות שלי. כן? בידך.
מה?
שזה גם בידך.
כן.
אבל באחת השאלות שלך כביכול רמזת לזה שאת מבינה שזה ככה. אני רוצה להגיד עוד עניין ששכחתי קודם. דיברנו על השכל ועל הרגש, אבל לא דיברנו על הדרגות שלמעלה משכל ורגש, שזה נקרא רצון ותענוג. והניצחון המלא של הנפש האלוקית היא, הניצחון המלא הוא, כאשר גם התענוג של הבנם הוא בקדושה. זאת אומרת, לא רק שאני מבין ומרגיש, אלא התענוג שלי, איפה אני מרגיש הכי טוב בעולם, זה בקדושה. עכשיו, באופן עקרוני, כדי להתענג באמת בקדושה, שיהיה לי תענוג מהתורה ומהמצוות, זה דרגה מאוד 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 גבוהה. שבאדם מרגיש שהקיום מצווה זה התענוג הכי גדול שלו, שהשבת זה התענוג הכי גדול, זה דרגה מאוד מאוד גבוהה, אבל אף על פי כן היא שייכת לכולנו. ומה שחשוב להגיד, זה שאנחנו חייבים איפשהו למצוא את זה לפחות קצת. מה זאת אומרת? כי אין בן אדם שאין לו תענוג, ואין בן אדם שלא מחפש תענוג. ואם התענוג שלי לא יהיה בקדושה, אז זה לא שאין לי תענוג מכלום. זאת אומרת, או שיש לי תענוג מקדושה, או שיש לי תענוג מהקליפה. לא יכול להיות שאין לי תענוג בשום מקום. לכל אחד יש תענוג איפשהו. ולכן גם בן אדם שהתחיל לשמור תורה ומצוות, אם הוא עושה את זה רק כי ככה צריך, או ככה חייבים, או ככה אמרו, והוא לא מתענג בזה, אז בטוח שהוא מתענג במקום אחר, שהוא לא בקדושה. ואם הוא מתענג שם, אז אומר ששם הוא נמצא. זאת אומרת, איפה שבן אדם מתענג, שם הוא נמצא כרגע. וכיוון שאני רוצה להיות בתוך התורה באופן מלא, ולא רק בדיבורים שלי, או רק במחשבות שלי, אלא כל כולי שם, אז אני חייב שיהיה לי תענוג בתוך הקדושה עצמה. אז אולי זה לא יהיה כמו צדיק, שלומד תורה ומרגיש שאני יודע מה, מלאכים וניצוצות, אבל זה יהיה שהשבת, אני מתענג מהשבת, כן, זה כיף לי בגשמיות. אני לא מרגיש כל השבת איזה דיכאון שאני לא בחוף הים ולא יודע מה אני לא עושה. אני מתענג מהאוכל הגשמי, מתענג מהשינה בשבת, אני מתענג מהתפילה בשבת, מהלימוד, זה פשוט גורם לי עונג. וכל אחד צריך למצוא איפה הוא מתענג מהקדושה. אם לא יהיה לו תענוג בקדושה, אז בוודאי שהתענוג יהיה במקום אחר. מכיוון שאנחנו רוצים שכל כולנו נהיה בתוך הקדושה, אז לכן אי אפשר לוותר על זה שנמצא תענוג גם בתוך הקדושה עצמה. אוקיי, השלב הבא, מה שיש לנו להסביר, זה לא יהיה היום, אבל השלב הבא, מה שיש לנו להסביר עכשיו, אחרי שציירנו את המפה הזאת, גם של האלוקית, גם של הבהמית, מה כל אחת רוצה, איך נראה הניצחון של כל אחת מהם, עכשיו נוכל להסביר מה זה צדיק וטוב לו, שזה הכי גבוה, מה זה צדיק ורע לו, שזה קצת נמוך יותר, מה זה הבינוני הזה באמצע, מה זה רשע וטוב לו, ומה זה רשע ורע לו. ואחרי שנוכל להבין סוף סוף טוב טוב מה כל אחד מאלה, אז כל אחד יוכל למקם את עצמו איפה הוא נמצא, ואיך הוא עכשיו מתקדם לדרגה הבאה, שזה בעצם העיקר. לא רק לדעת כדי לדעת, זה לדעת כדי לעשות, בשביל להתקדם לדרגה הבאה ולהגיע למקום גבוה יותר בעבודת השם ובקשר שלי עם הבורא, שזה בעצם העיקר. הקרבה והקשר לבורא, אם הוא האמת, ואין עוד מלבדו, והוא הדבר היחידי, והדבר האמיתי היחידי, אז ודאי שזה הדבר שהכי חשוב לי בחיים. ולכן על ידי הכלים האלה שנתנו עד עכשיו, נוכל סוף סוף להבין איך בפועל מתקרבים אליו יותר ויותר. אבל זה נשאיר לפעם הבאה.